לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. השינויים במערכת המשפט והרצון להגיע להסכמות, יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ, דוחה את מתווה הנשיא בהצהרה שמסר, אמר גנץ, המתווה שהוצא יכול להוות בסיס להסכמות, אך אין עם מי לדבר.
בימים האחרונים פנה אלינו נשיא המדינה שעושה מאמצים כנים למנוע את השבר הגדול הזה והציג מתווה שלדבריו של נשיא המדינה היה מסוכם עם ראש הממשלה. אני מתקשה לראות את הקואליציה תומכת במתווה הזה. המתווה שהוצג הוא באמת איננו מתווה החלומות שלה. היינו נכונים לדון בו כבסיס. לצערי הרב, אומנם יש המון על מה לדבר, אבל המציאות הוכיחה שאין עם מי לדבר בשעה הזו.
מוקדם יותר פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש המחנה הממלכתי חבר הכנסת בני גנץ וקרא לו לשים בצד את כל התנאים המוקדמים ולשבת ולהגיע להסכמות. בנוסף, מהליכוד נמסר לדבריו של גנץ, חבר הכנסת בני גנץ ממשיך בחרמות ושוב בורח מכל ניסיון להגיע להסכמות. אפס במנהיגות, אפס בממלכתיות, לשון תגובת הליכוד. שגרירות פפואה ניו גיני נחנכה הערב בירושלים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ אלי כהן וראש עיריית ירושלים משה לאון. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי מדובר בשגרירות הזרה החמישית הנפתחת בירושלים, ובמשרד החוץ אומרים כי פועלים מול מדינות נוספות לפתיחת עוד נציגויות בבירה. עשרות פלסטינים התפרעו הערב במרחב הגדר בצפון רצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי כוחות צה"ל שפעלו בשטח הגיבו בירי צלפים ובאמצעים לפיזור הפגנות. במהלך הפרת הסדר הושלכו מספר מטענים ורימונים לעבר הלוחמים. בחסדי שמיים אין נפגעים לכוחות הביטחון. ראש המוסד לשעבר שבתאי שביט הלך לעולמו בגיל 84 במהלך טיול באיטליה. שביט כיהן בראש הארגון בשנים 1989 עד 1996, בין היתר בתקופת מלחמת המפרץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
התחזית בחסות מעברי התקרה סטאר, המובילים בעולם והמותאמים לכל חלל. סטאר, משתלם, נוח וחסכוני לשימוש גם בשבת. לישון עם סטאר, כוכבית 2230. התחזית בחסות סאנו רצפז פרש, מטליות לחות לניקוי הברקה וביסום רצפות בניחוח מרכך הכביסה אולטרה פרש. כשהשבת בפתח והרצפה צריכה הברקה מהירה, קחו מטליות לחות של סאנו רצפז פרש.
ומזג האוויר, מחר תחול התחממות נוספת והכבדה ניכרת בעומסי החום, ויוסיפו ליסור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
התחזית בחסות מעברי התקרה סטאר, המובילים בעולם והמותאמים לכל חלל. סטאר, משתלם, נוח וחסכוני לשימוש גם בשבת. לישון עם סטאר, כוכבית 2230. התחזית בחסות סאנו רצפז פרש, מטליות לחות לניקוי הברקה וביסום רצפות בניחוח מרכך הכביסה אולטרה פרש. כשהשבת בפתח והרצפה צריכה הברקה מהירה, קחו מטליות לחות של סאנו רצפז פרש.
עד כאן חדשות כל חי.
והסליחות בכל חי. במלאת 90 שנה לפטירת מרן החפץ חיים זכותו תגן עלינו, כל חי וכל חי מיוזיק במיזם חיזוק עולמי. הצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם 24 שעות של התחזקות בשמירת הלשון ביום העילולה, החל ממוצש הקרוב וביום ראשון. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9. מצטרפים, מתחזקים ומרבים בזכויות ליום הדין. מאזיני כל חי קובעים מי יהיו אנשי השנה לשנת תשפ"ג. פרטים בקרוב. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
טוב לכולם. כמו בכל שבוע, בהמשך השעה אנחנו נפתח את התוכנית לשאלות השומעים. מספר הטלפון 03-593-93, ונאמר קצת דברים על האקטואליה האמיתית. כל מה שמדברים בחדשות זה פשוט לא שייך אלינו. זה לא שייך למי שבאמת מחפש אקטואליה. מה שבאמת אקטואליה השבוע, זה מה שהיה בי"ח באלול, היום שבו נאסף לבית עולמו לפני 412 שנה כמדומני, או 414 שנה, מורינו הרב יהודה ליבה בן רבי בצלאל המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג הותיר אחריו ברכה. אמנם, בעשרות רבות של שנים, אפילו מאות שנים אחרי פטירתו, לא היו רבים שעסקו בתורתו. עד שבא רב שמחה בוני מפשיסחה, ולאחר מכן, הרבה השפעה רואים בכתבי רב צודק, אספסמס. ובדור הזה, מורנו רב יצחק קוטנר הביא את דברי מהר"ל אל עולם הלומדים, ומאז הוא מאיר את עינינו ופותח את הלבבות ופותח את ההשגה ואת ההבנה לרבים המתרבים והולכים. אני רוצה ללמוד, לתת דוגמה שקשורה לימים האלה מדרכו של מהר"ל. והדברים שאני אומר אמנם לא כתובים במקום אחד בכתבי מהר"ל, הם מפוזרים, והם בחלקם על פי דרכו של מהר"ל, למרות שלא ראיתי אותם ספציפית במהר"ל, אבל בסך הכל זו יכולה להיות דוגמה על מה שמהר"ל לימד אותנו. ואני אקדים ואומר ככה. קודם כל, דבר ראשון צריך לדעת שמהר"ל מצד אחד פתח פתח לעולמה של אגדה, של אגדות חז"ל. המילה אגדה היום היא מילה מאוד מאוד מטעה. כשאליעזר בן יהודה התחיל לנסות להפוך את השפה העברית המבוססת חיצונית על לשון התנ"ך לשפה יומיומית, הוא אמר, אנחנו נחלן את השפה וכך נחלן את העם. הדבר בא לידי ביטוי בכמה וכמה ביטויים בולטים לעין, ואחד מהם זה הביטוי אגדה. אגדות חז"ל מספרות כל מיני סיפורים שנראים כסיפורים פנטסטיים. מי שאין לו את המפתחות, יחשוב שמדובר בדברים עממיים, כמו שסופרי עמים כאלו או אחרים כתבו. כך תרגם את המילה legend, כלומר סיפורי עם, לאגדות עם. ומעטה, כיוון שילדים לומדים, כיוון שילדים שומעים סיפורים כל מיני, ברובם הגדול סיפורים מטופשים, והגננת אומרת להם שזה לא אמיתי, זה רק אגדה. ממילא כשהם גדלים ובאים לפתוח גמרות ומדרשים ורואים שחז"ל קראו לדבריהם אגדה, אז הם מבינים שזה לא אמת, זו רק אגדה חלילה. המילה אגדה משמעותה משורש של אגד, איגוד, ואגודתו על ארץ יסדה, בדיוק כמו שלולב צריך אגד, וארבעת המינים מבטאים את איחוד כל הבריאה כולה, איחוד האדם, איחוד העם, איחוד הטבע. כך דברי האגדה מהווים איחוד של כל העולמות כולם. ומתוך הקליפה שמובאת בה כביכול סיפור, אפשר לרדת לפנימיות ולראות איזה אור יש שם באגדה. דבר נוסף צריך לדעת, כל החלוקה הזאת של דברי חז"ל לאגדה ולהלכה היא חלוקה טכנית. מהר"ל לימד אותנו שהתורה היא אחת, ובכמה וכמה מקומות בכתביו אנחנו רואים כיצד הוא לוקח מושגים מן ההלכה ומושגים מן האגדה, ויהיו לאחדים בידו. למשל, כשהגמרא אומרת שליבם של הראשונים כפתחו של אולם, ושל האחרונים כפתחו של היכל, ופתחו של היכל היה 10 אמות, ושל אולם 20 אמה. מביא מהר"ל כדי להסביר מה היה ההבדל בין ליבם של ראשונים לליבם של האחרונים, את ההבדל בין פתח לפרצה, כפי שמופיע בהלכות עירובין. כלומר, הלכות עירובין ופתח ופרצה שהם חשובים להלכות האלו, והדרך להבין את ההבדל בין ליבם של ראשונים לליבם של האחרונים, אחד הם. וכך בהרבה מקומות מראה לנו מהר"ל כיצד התורה היא אחת, ומושגים בהלכה ובאגדה מפרים זה את זה ומבארים זה את זה. וברוח הימים האלה של חודש אלול, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, היא מספרת את הסיפור המפורסם שאנחנו נלמד אותו כעת ביחד לאט לאט, ונפרק אותו פרט אחרי פרט בדרכו של מהר"ל. הגמרא מספרת על אדם בשם אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה שטוף בחטא, בגילוי עריות. ובאיזושהי הזדמנות הוא התעורר לחזור בתשובה. ומתי הוא התעורר לחזור בתשובה? כשזו שהוא היה אצלה אמרה לו שאין לו אפשרות לחזור בתשובה. ונתן לו דוגמה. משל. והדבר עורר אותו, והוא החליט לחזור בתשובה. אבל הוא לא ידע מאין יבוא עזרו. עמד ואמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, ההרים והגבעות, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, כי הנה ההרים ימושו והגבעות תמותן. עמד ואמר, שמש וירח בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, וחפרה חמה ובושה הלבנה. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו ובכה עד שיצאת נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. עד כאן הגמרא מפורסמת וידועה. אנחנו ננתח את הגמרא הזאת פרט אחרי פרט, אחד לאחד, בדרכו של מהר"ל. ונפתח בשאלה שמהר"ל שואל, מדוע הכריזו עליו עם התואר רבי? רבי זה מי שהוא רבם של תלמידים. במאיר אלעזר בן דורדיה הוא רבי בשבילנו. מה הוא מלמד אותנו? אומר מהר"ל, אלעזר בן דורדיה, שמות בגמרא, כמו שמות במקרא, הם מפתח להבין את מהותו של בעל השם. כל השמות, הן בגמרא, הן במשנה, ובוודאי בתנ"ך, הם מפתח להבנת אישיותו של בעל השם. הוא היה בן דורדיה. הוא היה בן של מושג שנקרא דורדיה, ודורדיה זה פסולת, שמרים של יין. כשאומרים בן דורדיה, כמו שכם בן חמור, אין הכוונה לתאר את הגנלוגיה שלו, שהוא היה בן למישהו שקראו לחמור, אלא הוא עצמו היה בן חמור. כי מהר"ל אומר שהשקיעה בחומר באה לידי ביטוי בחטאים מן הסוג ששכם בן חמור היה אחד הדוגמאות הראשונות להם. אין לך שקיעה בחומר יותר מזה. כשלוקחים את המושגים הכי קדושים והופכים אותם לשיא השיאים של הטומאה. הוא היה בן דורדיה, בן פסולת של יין. אבל עוד לפני כן הוא היה אלעזר. הקל עזר לו, כמו שכתוב, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואם אין הקדוש הוא עוזרו, אי אתה יכול לו. הוא הלך לחפש כל מיני טומאות שקשורות לשקיעה בחומר. וכשהוא כשהוא הגיע לשיא השיאים, הודיע לו אותה אישה שהוא לא יוכל יותר לחזור בתשובה. מעין מה שהודיע להבדיל, ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, מת אתה ולא תחיה. אמר לו חזקיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אל תספר לי סיפורים. האם ישעיהו לא צדק? הנה, הגמרא מונה את מנשה בן חזקיהו, שבגלל היוולדו נמנע חזקיהו מלשאת אישה, שבגלל זה אמר לו ישעיהו, מת אתה ולא תחיה. המשנה מונה אותו בין אלו שאינם חלק לעולם הבא. אבל במדרש מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא חצב לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד וקיבל אותו. מה זה אומר? כתוב שאלו לחוכמה, שאלו לתורה, שאלו לנבואה, חותם מהעונשו, ואף אחד מהמתודות האלה, מהכוחות האלה, לא ידע לספר לנו על כוחה של תשובה, עד שאמר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ואני מקבלו. כלומר, תשובה קדמה לעולם. גם אלעזר בן דורדאיה, כמו חזקיהו המלך, בדרך הטבע לא יכול היה לחזור בתשובה. הוא היה צריך לשבור את המחיצות. כמו שחזקיהו שבר את המחיצות. כמו שכתוב בספר דברי הימים, שאמר הקדוש ברוך הוא, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. וחזל אומרים ששערי דמעות לא ננעלו. עוד מעט נגיע לזה אצל אלעזר בן דורדאיה, שבסופו של דבר בכה. גם הוא חצב את הדרך באמצעות הדמעות. אלעזר, הקל עזר לו, איך? הוא חיפש מי שיעזור לו. הוא פנה להרים ולגבעות, לשמש ולירח ולכוכבים. מדוע? כי כשאדם מרגיש שהוא בצרה, הוא פונה לחברים שלו. אלעזר בן דורדאיה, החברים שלו היו החומר ויסודותיו, מוסדות עולם החומר. כי כמו שכבר אמרנו, החטאים שבהם השרוי אלעזר בן דורדאיה, הם החטאים שמעידים על שקיעה יותר מכל בחומר. כך לימדנו מהר"ל מפראג. לכן אישה שמסרכת דרכיה המכונה סוטה, מביאה קורבן שעורים. אמרו חז"ל, שעורים זה מאכל בהימה, היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה מאכל בהימה. אלעזר בן דורדאיה פונה ליסודות החומר. הרים וגבעות פה בעולם, שמש וירח, כל הקוסמוס, כל הקוסמולוגיה שלנו סביבם. הם אומרים לו, תשמע, אתה יש לך בעיה נצחית, כי הנשמה שלך בבעיה. אנחנו לא נוכל לעזור לך, כי אנחנו זמניים. אתה שכחת והתבלבלת. מרוב ששקוע היית בחומר, שכחת שיש לך נשמה. הלך אלעזר בן דורדאיה עם כך וחיפש איפה הוא ימצא משהו נצחי בעולם הנבראים, והוא לא מצא בשום מקום, חוץ מאשר בי. נשמה שנתת בי. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. בסופו של תהליך התשובה שלו כתוב, הניח ראשו בין ברכיו ובכה. הניח ראשו של ברכיו מופיע עוד פעמיים בתלמוד, פעם אחת בגמרא במסכת נידה דף למד ג', כשגמרא מביאה את רב שמלאי שמתאר את צורת הוולד ברחם אמו, ובין השאר כתוב שם שראשו מונח לו בין ברכיו, וגם את כל הפרטים שכתובים בגמרא שם אפשר ללמוד על פי מהר"ל. וראשו מונח לו בין ברכיו מבטא את הפנקס הסגור, שהרי נאמר הפנקס פתוח והיד רושמת. והזמן קצר במלאכה ברובה, ובעל הבית דוחק והפועלים עצלים, וכל עוד שהתינוק לא נולד, הפנקס סגור, ולכן הכל פתוח. וצורת הוולד יוצרת מצג של פנקס סגור, כשראשו מונח לו בין ברכיו. מכיוון שתשובה יכולה לטהר, תשובה יכולה לרפא, תשובה יכולה לגאול, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שמביאה גאולה לעולם. ממילא היא מחזירה אותו למצב הראשוני של הניקיון, של ראשו מונח לו בין ברכיו. איך הוא עושה את זה? על ידי הדמעות. על ידי שהוא שובר את המחיצות. על ידי שהוא מתעלם מדרך הטבע. הרי מה מבטאת דמעות? דימוע זה ערבוב. מתי אדם דומע? כשהעולם מתערבב, כשהוא לא מוצא דרך, כשהוא מבין ומכיר בכך שהוא חסר אונים. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אם אין הקדוש הוא עוזרו, יהיה אתה יכול לו. וגם כאן, רבי אלעזר בן דורדאי לימד אותנו את הדרך לתשובה. הניח ראשו בן ברכיו. למדנו קטע על פי מהר"ל לעילוי נשמתו, כשיום העלותו השמיימה היה אך אתמול. ערב טוב לשאלה הראשונה.
הלו.
שלום, שלום.
שלום הרב, רציתי בבקשה לשאול שאלה בעניין לשון הרע. חפץ חיים בשמירת הלשון, בהקדמה, הוא מביא את האדם שחושש ללמוד כי אי אפשר לעמוד בזה כמעט.
אתה מתכוון בהקדמה לחפץ חיים?
כן. עכשיו שם הוא מביא משל שאדם הולך ליד נער, יוצא מרגלי, רואה מרגליות שיוצאות, אז מה, בגלל שזה ייגמר עוד רגע הוא יפסיק לאסוף, בדי שהוא יאסוף. עכשיו מה שקצת קשיתי בזה, הרי אחרי זה גם בחפץ חיים, גם בשמירת הלשון, החפץ חיים מביא הרבה כמה התורה של בן אדם שהוא מוגדר כבעל לשון הרע לא שווה, כמה הכל הולך, התורה, המצוות וכו'. אז איך זה מסתדר עם המשל ההוא? לא מדבר עכשיו על התשובה השנייה שלו, שם הוא עונה שעם הזמן בן אדם מפסיק וכו'. בתשובה הראשונה שלו, כשהוא משל על זה משל, למה זה כל כך תואם לנמשל? הרי אדם שלוקח יעלומים ונשאר אצלו בכיס, מי ששומר על עצמו מלשון הרע, ולפחות על פי הטענה הראשונית שלו, הוא יחזור לזה מחר או מחרתיים, הוא לא באמת יצליח לעמוד בזה, והוא שוב ייפול להיות בעל לשון הרע, היעלומים הם לא יעלומים, כי הכל הולך.
הכוונה היא מאוד פשוטה. אין, כתוב שהליצנות, אני מביא את זה כמשל כמובן, זה כמו מגן המשוח בשמן. מה זה נקרא מגן המשוח בשמן? ואם זה מגן שלא משוח בשמן? מגן שלא משוח בשמן, יורים עליו חץ. החץ עושה שריטה קלה. יורים עוד פעם חץ ומכוונים לי בדיוק לאותה נקודה, השריטה מתעמקת. וכמו שאצל רבי עקיבא, המים שחקו את האבנים, כך לאט לאט המגן מתפרק. אבל אם המגן משוח בשמן, אז זה מחליק ולא עושה שום דבר. ברור שאדם שלומד תורה על מנת לקנטר, או לומד תורה בתור מקצוע אקדמאי, לא על זה התכוון החפץ חיים. אבל אדם שלומד תורה היום, ובאיזשהו מקום מחר הוא תתקוף אותו מחדש החולשה, אבל זה לא ייתכן שהתורה שהוא למד לא תעשה רושם, כך שהחטא שהוא יחטא למחרת לא יהיה באותה רמה כמו שהוא היה חוטא לולי הוא היה לומד. הוא לפחות יהיה לו רגשי נוחם, והעולם לא צבוע בשחור לבן. כמובן שכשהחפץ חיים בא ואומר שאדם שמדבר לשון הרע ונהיה בעל לשון הרע, זה הופך אותו לאדם שהוא בעל לשון הרע, וממילא זה משפיע על כלל אישיותו ועל משקלם הסגולי של מעשיו הטובים גם כן, הוא מתכוון בצורה מדעית ומוחלטת, אבל כמו שאמרתי, העולם לא צבוע בשחור לבן. ברגע שאדם, ההבדל בין אדם שלמד הלכות לשון הרע, לבין אדם ונכשל וחוזר ומדבר, לבין אדם שלא למד ונכשל, זה ההבדל של הקרחץ, של ההנחה, והיא גם כן שווה הרבה. ולכן באופן יחסי, גם מה שאמר החפץ חיים, שהכל מושפע מזה, אז זה לא שאצל כל אחד, בכל צורה של דיבור לשון הרע, זה מתבטל וזה הופך להיות לעין. אני אמרתי תמיד על דרך המליצה וההלצה, להפך. אני לפני הרבה שנים, ערב כמה חודשים לפני האירוע הגדול הראשון שעשו בבנייני האומה לנשים בתשעת הימים ללימוד לשון להתחזק בענייני לשון הרע, צלצל אליי הנשיא הכבוד של הארגון הזה, שהרוח החיה שמאחוריו, הרב ישראל גנז, הרב הגאון רב ישראל גנז, הוא הזמין אותי לדבר בבנייני האומה באירוע הראשון שהיה בבנייני האומה. אני מיד הסכמתי. מה פירוש אדם כמוני מזמינים אותו לדבר בענייני האומה בפני 10,000 נשים? הרגשתי צ'רצ'יל. אבל כשסגרתי את הטלפון אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, למה אתה צריך להיות זה שמוכיח חד משמעית שאנחנו בתקופת עקבות משיח. הרי בעקבות משיח חוצפי יסגה. האם יש חוצפה יותר גדולה מזאת? שאתה תעמוד בבנייני האומה, בפני 10,000 נשים שכל השנה לומדות הלכות לשון הרע, וביום הזה, מה שמו הרבה שיעורים בעניין הזה, אתה תדבר עליהם על לשון הרע. כשאתה בחיים שלך לא פתחת את הספר חפץ חיים. אמרתם למזלי, הרב גנץ תיאם איתי את האירוע 3 חודשים לפני. היה לי זמן. ולמדתי, הקדשתי זמן ללמוד את החפץ חיים על כל פרקיו. לא מתוך קיצורים, מתוך הספר עצמו, ולא רק את ההלכות, אלא גם את המקורות שלהם בבאר מים חיים. ואני אומר על דרך ההלצה שאני האדם הכי מתאים לשכנע אנשים ללמוד את הספר. כי אנשים פוחדים ללמוד את הספר, כי הם חושבים שהם כבר לא יוכלו יותר לדבר לשון הרע. אז אני מודיע להם, אתה יכול ללמוד את הספר עם באר מים חיים ולהמשיך ולהיקשל. אבל זה לא יהיה אותו דבר. זה ברור שזה לא יהיה אותו דבר.
טוב, זה ממש ענה לי, יישר כוח, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב. יש לנו עוד שאלה?
כן, ערב טוב הרב.
ערב טוב
הרב. כן, יש לי שאלה אחת בכל תשובה. כתוב בנפש החיים שתשובה מהעבר עושים על ידי לימוד תורה. השאלה היא, מה הקשר ביניהם?
עוד פעם, מההתחלה. איפה זה כתוב?
בנפש החיים כתוב, שתשובה
מהעבר
עושים על ידי לימוד תורה.
אני לא זוכר את זה בנפש החיים. באיזה שער זה מופיע?
נראה לי בשער ד'.
שער ד'. דווקא לאחרונה למדתי שער ד' ואני לא מצליח להיזכר, ולכן יהיה קשה לי לענות תשובה מוסמכת, אני יכול רק לנסות. בשער ד' לאורך כל השער היסוד שהוא מלמד אותנו שם, אחד היסודות, אולי היסוד החשוב ביותר שהוא מלמד אותנו שם בשער, זה כשאדם לומד תורה ואוהב את לימוד התורה ומכוון ללמוד לשם התורה ושמח בלימוד התורה, זה נקרא לימוד תורה לשמה. מה הכוונה? הרי לכל אדם יחשוב, וזה מדבר החפץ חיים, שכשאדם לומד תורה לשמה, הכוונה לשם הקדוש ברוך הוא, לשם נותן התורה. גם אם הוא, ובכלל לא קשור, אם הוא אוהב, הוא שמח בלימוד תורה, ככה היינו חושבים. אומר החפץ חיים לא, ומעין מה שאומר החפץ חיים, אומר גם העגלה איטל בהקדמה שלו, שאם אדם שמח בלימוד תורה, זה לא פוגם בלשמה. אדרבה, ככה צריך. למה זה? בשבועות האחרונים אני דיברתי על כך שאנשים באים ומנסים למצוא דרכים איך לאהוב את השם, איך להתקשר לקדוש ברוך הוא. יש הרבה סגנונות כאלה שמשאירים אותנו נבוכים. הרי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר, הקל הגדול הגיבור והנורא מצווה לאוהבו ולהירא אותו. ואז הוא אומר, ויהיה אחי הדרך לאהבתו ולהיראתו. למה הוא לא אומר את זה על מצוות תפילין? מצווה להניח תפילין, והיה אחי הדרך להניח תפילין. ויותר מזה, למה הוא לא אומר את זה על מצוות ואהבת לרעך כמוך, והיה אחי הדרך לאהבתו? משום שתפילין זה דבר פיזי, שאנחנו מחזיקים ביד, ואנחנו יודעים איך מניחים אותם. החבר עומד לפנינו, אנחנו רואים אותו, אנחנו מבינים אותו, אנחנו מכירים את צרכיו, כי הוא כמונו, הוא אדם. לכן אין שום צורך לשאול, אחי הדרך. מה זה אחי הדרך? תתקרב אליו, תיתן לו מה שהוא צריך. ואז ממילא, עם הנתינה מתפתחת האהבה. אבל הקדוש ברוך הוא זה דבר מופשט, זה דבר רחוק מהשגתנו. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהדרך לאהבתו זה להתבונן בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, ולראות את גדלותו ואת חסדיו. בספר המצוות אומר הרמב״ם, וזה אומר רב חיים וולוז'י מנפש החיים, שהדרך לאהבתו היא דרך לימוד תורה. מה הקשר? משום שקודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הם. התורה היא ביתו, כתוב במדרש חז"ל, שבשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כביכול את ביתו, עצמו כביכול. עצמותו של הקדוש ברוך הוא כביכול קשורה יותר מלכל דבר אחר לתורה, במידה כזו או אחרת. ולכן כשאנחנו לומדים תורה ושמחים בתורה, אנחנו נאחזים במקסימום האפשרות שלנו עם השגתנו המצומצמת ועם היותנו בתוך גוף גשמי ביכולת לאהוב את השם. ולכן לימוד תורה לשמה, לשם התורה, זה נקרא לשם הקדוש ברוך הוא, כי קודש ברוך הוא ואורייתא אחד הם. ואולי זאת הכוונה גם כן מה של מה שאתה אמרת, שלחזור בתשובה אפשר דרך לימוד תורה. אבל זה כמובן בתנאי שיהיה לימוד תורה כלימוד תורה, כי הרי יש שתי מקומות בגמרות, במסכת ברכות, במסכת פסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, כתוב מקום אחד, ובמקום אחר כתוב שמי שלומד תורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. התוספות אומר, מה ההבדל בין שני המקומות הללו? שכשאדם לומד תורה שלא לשמה, שעליו נאמר שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, כלומר שלא היה נולד בכלל, הכוונה למי שלומד תורה על מנת לקנטר. אבל מי שלומד תורה שלא לשמה, לשם כבוד, לשם ידיעת התורה, או כל מיני דברים אחרים, מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, זה נאמר. אבל ודאי שלא, שמי שלומד תורה לא, על מנת לקנטר, זה ודאי לא קשור לתשובה.
יש לנו שאלה?
כן, בבקשה.
אני חושב שפעם אם אני נכון מדרך השם מבואר שכשיש רע בעולם זה מגיע בגלל העבירות שאנחנו עושים, זה לא מגיע אם ישר מבית השם, אם אני נכון. השאלה היא בפרשה הקודמת כתוב
בוא נשמע את הכל. מה כתוב בפרשה הקודמת?
כתוב שכאשר נשאף השם לטיב לכם, ככה יצוס גם לרע לכם. נראה שכשבוך הוא עושה את הרם גם ממנו.
לא, לא, לא. חלילה, חלילה. קודם כל זה ברור שמפי השם לא תצא נערות והטוב, זה כתוב במגילת איכה. כתוב שאין הקדוש מייחד שמו על הרעה. מה הכוונה אין הקדוש מייחד שמו על הרעה? מה זה שמו? שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא. כשכתוב שאין הקדוש מייחד שמו על הרעה, הכוונה שאין הנהגה של רע. כתוב שקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. כלומר, יוצר ועושה זה פעולה שגורמת באופן ישיר שהדבר יהיה. לברוא זה לאו דווקא ליצור את זה באופן ישיר, אלא גם לגרום שיהיה. ליצור מצב שיהיה. הרע בעולם נוצר לא על ידי יצירה חיובית, אלא על ידי היעדר טוב. על ידי השגת הטוב לאחור. על ידי מתן אפשרות לרע שיהיה. זה שהקדוש נתן אפשרות לאנשים לחטוא, כך נוצר הרע. כמובן שרמח"ל בדעת תבונות מעריך לשאול ומעריך להסביר איך ייתכן שמהיעדר יוצא רע בעצם. הרי יש יצרים ותאוות ויש חיידקים ומחלות, יש עמלק, יש רע בעצם. אז איך רע בעצם נוצר מהיעדר טוב? הוא מסביר את זה בהסברים עמוקים, בהסבר עמוק. אבל ברור לחלוטין שהקדוש הוא לא עשה מייחד שמו על הרע, לא יצר רע ביצירה ממשית, אלא הוא רק אפשר לרע להתאבות כתוצאה מזה שהוא השיג את כוחותיו, צמצם את כוחותיו. אז ממילא, מה הפסוק שאתה ציטטת, תזכיר לי שוב?
כאשר שאת השם להלטיב לכם, כך חציסים.
הפסוק הזה הוא תמוע. באמת הקדוש הוא שמח, לפני השאלה שלך, הקדוש הוא שמח להרע לנו. למה הוא שמח? אז אני אגיד לך חידוש לשוני ששמעתי בזמנו מאבי זיכרונו לברכה. הרי אין מילים נרדפות בשפה. המושגים שמבטאים שמחה הם מושגים שונים שכל אחד מבטא גוון אחר של השמחה. רינה, דיצה, גילה, חדווה, שמחה, ססון. מה זה ססון? כתוב, אנחנו אומרים בסדר העבודה של כהן גדול בתפילת יום הכיפורים, סס ועירה את הדם. אנחנו אומרים על מצוות ברית מילה שכל מצווה שקיבלו עליה משמחה עדיין מקיימים אותה משמחה שנאמר, נו, מה הפסוק? סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. מה זה סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב? למה לא כתוב סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב גדול? אתה יכול למצוא הרבה מאוד יהלומים קטנים ולמצוא יהלום אחד ששווה יותר מכל היהלומים הקטנים, פי כמה. אז למה ששלל רב? התשובה היא שכשאדם נמצא ברחוב לבד, והוא רואה בדלת עמותיו יהלום, הוא מאוד ישמח. אבל הוא לא בהכרח ירוץ מיד להרים אותו, הרי הוא ירים אותו בסוף, אין אף אחד בסביבה. אבל אם אדם מצא הרבה מאוד יהלומים, הוא מיד ירוץ מרוב שמחה לאסוף אותם, כי אם הוא לא ימהר, יבואו אחרים וישתתפו איתו. כשמוצאים שלל רב, השמחה באה בביטוי של ססון. כי ססון מבטא את הזריזות שבמצווה. ובאמת, על ברית מילה נאמר שאברהם הזדרז לקיים את המצווה. ממילא, כשהקדוש ברוך הוא יסיס, הכוונה שהוא יזדרז. ואם הוא יזדרז, הוא יעשה את זה בשמחה. למה? כי הרי כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ונושנתם בארץ זה 852. וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות טוב ועידון. אם עם ישראל היה נשאר בארץ 852 שנה, חלילה, המצב היה הרבה יותר חמור. הקדוש הוא זירז את החורבן בשנתיים. כן, הסוס אסיס עליכם להשמיד אתכם ולהרוג אתכם, וממילא תהיה לעם ישראל תקומה. ממילא כשכתוב, כאשר כן יסיס השם עליך, זה לא רע, זה טוב. ברוכים תהיו. ערב טוב.
שואל לגבי הסגולה המיוחדת שיש לתום ביום שישי לפני ראש השנה. זאת אומרת, יש בזה הרבה סגולות. הרב יכול להוסיף את זה, לפרט יותר?
אני לא יכול לדבר על סגולות, כי אני לא מבין בסגולות. אני יודע לדבר על הלכה.
הלכה, כן.
כתוב שערב ראש השנה צדיקים מתענים. ובאמת נהגו ערב ראש השנה, השנה זה יום שישי, אבל זה לאו דווקא יום שישי, זה לא בגלל זה יום שישי, אלא בגלל זה ערב ראש השנה. התענית של ערב ראש השנה היא מסוג התעניות שלמרות שלא קבעו אותן כחובה, אבל מצד שני זה מנהג כזה שאין צורך לקבל, כך פוסק המשנה ברורה, אין צורך לקבל את התענית מראש. כלומר, זה מנהג ותיקין, וזה מנהג שקובע שהתענית הזאת היא תענית, גם אם לא קיבלו אותה מראש, מי שירצה להתענות. אבל מצד שני, אין משלימים את התענית, לא נכנסים לראש השנה כשמעונים, ולכן נהגו להתענות עד אחרי חצות, ואז מתפללים מנחה גדולה, ואפשר לאכול.
אז המעשה הזה בא לכפר, אבל את כל העבירות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, זאת אומרת, אם אדם מבקש מחילה מחברו, אז ודאי זה מכפר על העבונות, הצום הזה.
אינני יודע, אני רק יודע את המשל שאמרו חז"ל, במשל שאמרו חז"ל, יוצא שיש כפרה גדולה כתוצאה מהתענית הזאת, אבל כמובן שהנושא הזה שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, לא מתכפר שום דבר בלי שירצה את חברו, והנושא של כפרה כתוב ברמב"ם הלכות תשובה, פרק א' הלכה ד' כמדומני, שהוא מביא את ארבע חילוקי הכפרה של רבי מתיה בן חרש, עבר אדם מצוות, על מצוות עשה וחזר בתשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו, חזר בתשובה, כוונה, כל חלקי התשובה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד ווידוי, וחרתה על העבר, חרתה, עזיבת החטא, עזיבת החטא, חרתה על העבר, קבלה לעתיד ווידוי דברים, ועבר האדם על מצוות לא תעשה שאין בהם כרת או מיתות בית דין, תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר, עבר אדם על מצוות לא תעשה שיש בהם כרת ומיתות בית דין, תשובת עולה ויום הכיפורים תולה, והאיסורים ממרקים את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבוא עליו איסורים, כותב הרמב״ם. ובמה דברים אמורים, ממשיך רמב״ם ואומר שאין, לא היה בזה חילול השם. אבל אם היה בהם חילול השם, ומשמע מהרמב״ם שזה כולל גם ביטול מצוות עשה, אם היה בזה חילול השם, אז תשובה, יום הכיפורים ואיסורים תולים, ויום המוות מכפר, שנאמר, אם לא, אם יחופר לכם העוון הזה עד תמותון, העוון הזה הכוונה לחילול השם. אלה הדברים שמחייבים. על ידי פטנטים אי אפשר להתכפר. על ידי תהליכים הלכתיים אפשר להתכפר. כל מה שאמר הרמב״ם, מה שציטטתי עד עכשיו, הכל נכון לגבי עבירות שבין אדם למקום. אבל לגבי עבירות שבין אדם לחברו, שהם ממילא גם עבירות שבין אדם למקום, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב, הקדוש ברוך הוא אמר לא תשנא את אחיך בלבביך, אז כל עבירה שבין אדם לחברו היא גם עבירה שבין אדם למקום, מלבד תהליך התשובה של בין אדם למקום, אינו מתכפר עד שירצה את חברו. אז צריך גם לרצות את חברו, ולכן התענית של ערב יום כיפור, כמו כל תענית אחרת, לא תעזור למצוות שבין אדם לחברו, אם הוא לא ירצה את חברו. כמובן, אם הוא מרצה את חברו, אז בחלק שבין אדם למקום, התענית עוזרת.
כן, טוב, כל טוב, כל הרב, שמה טובה, תודה
רבה, תודה רבה. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. כל השופר, כל השופר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, השופר מעורר לתשובה. איך השופר מעורר לתשובה? ולמה? זאת המצווה היחידה שמקמים בכל, בדרך כלל המצוות שקשורות לצלילים, קשורות לדיבור, מדברים. יש תפילה בדיבור, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. הכל לא מרכזי בעניין, הדיבור הוא המרכזי. והנה פה פתאום מצווה בקול, ולמרות שהקול עצמו אין לו כללי הלכה, כל הקולות כשרים בשופר. מה זה עושה? איך השופר, יש הרבה דברים שהשופר עושה, אמרו לפני מלכויות בראש השנה, כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר, אמרו לפני זיכרונות, כדי שיהיה לזיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר, ותפילת השופרות עצמה, שהרבה מאוד מהפסוקים של שופרות מחזירים אותם למעמד הר סיני, אבל בחודש אלול, תוקעים בשופר, והשופר, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, הוא מעורר לתשובה. איך? למה? וכבר שאלנו את השאלה הזאת, מה זה נקרא תשובה? לאן שווים? פחיים מבולוז'י מנפש החיים שער ב' מביא את המשל המפורסם של נופח כלי זכוכית. שנופח כלי הזכוכית, היוצר, הנופח, אוסף נשימה מתוכו לתוך פיו, נופח בתוך הזכוכית המותחת, מעצב בזכוכית המותחת צורה, וקולה את נשימתו, והכלי מוכן. הזכוכית המותחת, החומר, זה הגוף. האוויר שנכנס לתוך החומר, זה הנפש. היוצר, זה הקדוש ברוך הוא. הנשימה שלו, זאת הנשמה, שהיא כביכול חלק אלוקה ממעל, מנדה נפח מדידי נפח, מעצמותו, מגופו הוא נופח, מדילי מדידי. ו... העמוד האוויר שבין הפיו של הנופח לבין הזכוכית, לבין החלק שנכנס לתוך הזכוכית, זה הרוח. אז יש לנו חומר, גוף, אוויר שבתוכו נפש, עמוד אוויר, רוח, הנשימה שבתוך פיו של הנופח נשמה, והנופח זה הקדוש ברוך הוא. עד כאן אומר רב חיים מוולוז'ין. הוא ממשיך ואומר ככה, אם אדם חוטא במעשה, הוא פוגם את הנפש. אבל מכיוון שהחלק העליון של הנפש קשור לרוח והרוח לא נפגמה, משם יכול להתחיל תהליך התשובה. ולכן כל כך חשוב ידועי הדברים, כי הרוח קשורה לדיבור. רוח השם דיבר בי, רוח ממללה. כשאדם חוטא בדיבור, הוא פוגם את החלק שנקרא רוח. וכשאדם חוטא בנשמה, במחשבה, הוא מרחיק ממנו את נשמתו, כשהנשמה עצמה לא נפגמת. כי היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, ונאמר לא יגור חרה. אני שואל, יש דבר במשל שדילגו עליו. מה הנמשל שלו? הרי הנופח כלי זכוכית, אם ניקח את הציור כמות שהוא, לא נופח באוויר מפיו לזכוכית המותחת, יש לו גם צינור. צינור שמקשר בין פיו לבין הזכוכית המותחת. מה השפופרת הזאת בנמשל? חשבתי לומר שבנמשל השפופרת זה השופר. וכל השופר מקשר אותנו, מחזיר אותנו למקור האלוקי שלנו. ולכן, אם יתקע שופר בעיר, כששומעים את כל השופר, חוזרים בתשובה אל המקור שממנו יצא האדם, ואפשר להאריך בזה עוד הרבה. ערב טוב לשאלה הבאה.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול, הרב מקודם אמר שהמביא מייסי של אחד בגמרא שהוא עבר על כל העבירות, ובסוף הוא, בסוף בשעה אחת הוא חזר, הוא שם ראשו בן דרכה וחזר בתשובה שעה אחת, ואז אמרו עליו שהשרב שמזמן לחיי העולם הבא, נידך הרב הביא לפני כמה דקות את הארבע חילוקי כפרה, שחלקם זה איסורים, וכאילו צריכים איסורים, וחלקם, כאילו בחילול השם, זה רק על ידי ניתה. עכשיו בעצם, בשעה הזאת שהוא בעצם חזר בתשובה, הוא עוד לא הסתכל עבור איסורים, כאילו איך התחפר לו החלקים האלה? דבר שני, אני שואל בעצם, אולי זה בעצם, זה בעצם השאלה. המיטה היא כוללת את האיסורים? זאת אומרת, אדם שקיבל מיטה, זה כבר נפטר מאיסורים? זה איך זה עובד?
תראה, אתה שואל טוב, אבל קודם כל בוא נדייק בדברים. על רבי על אלעזר בן דודאיה לא כתוב שהוא עבר על כל העבירות שבתורה. כתוב שהוא היה שטוף בתאווה של גילוי עריות. כמובן שתאווה של גילוי עריות זה חטא חמור מאוד. ולא כתוב שם אפילו איזה איסורים של גילוי עריות במיוחד הוא עבר, כי שוב, יש הרבה אפשרויות מתוך התיאור של הגמרא, אבל בוודאי שהשאלה שלך היא נכונה מאוד. אני אגיד ככה, נניח שבין העבירות שהוא עבר, ויש הרבה מאוד היגיון שאכן כך, היו גם עבירות שיש בהן קראת ומיטת בידים. ויכול להיות שגם היה חילול השם, למרות שזה לא ברור. בדרך כלל עבירות כאלה נעשות בחדרי חדרים. אבל נניח שכן, נניח שכן. מיטות קראת ומיטות בידים, בוודאי שהעבירות הללו יכולות לגרום בסוגים מסוימים שלהם. אז ממילא, על פי החילוקי כפרה של הרמב״ם, זה לא מתכפר לו, אלא אם כן, הוא עבר גם יום הכיפורים וגם איסורים. בהנחה שבאמת רבי אלעזר בן דורדאיה בשעה אחת מיד בכה ומת, אז ודאי לא עבר עליו יום הכיפורים. ואולי איסורים כן, אבל כמה איסורים עברו, הספיק לו לעבור עליו עד שהוא מת. אז ככה. קודם כל, יש גמרא שאומרת, או מקדש אישה, ואומר לה, גמרא בקידושין, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו שידוע שהוא רשע גמור, מקודשת שמה הרהר תשובה בליבו. שאלת השאלה, אם הוא היה רשע גמור, אז ודאי שהוא אסף לציקלונו גם עבירות כאלה, שיש בהם קראת ומיטות בית דין, שיש בהם לאווים, וממילא תשובה לבד שירהר בליבו, איננה מספקת. התשובה היא, שבוודאי שבאותו רגע שהוא ירהר תשובה בליבו, הוא נהיה צדיק גמור. עכשיו, צריך לעבור, כדי שהתשובה תהיה תשובה שלמה, ושתהיה לו כפרה שלמה, הוא צריך לעבור עוד מהלכים. עכשיו, לגבי אלעזר בן דורדאיה, אינני יודע מה להגיד, אבל יכול להיות שהאיסורים, או איסורי הנפש שהוא עבר באותה שעה שהוא בחר, ודאי שהיו לו איסורי נפש, שהוא הלך ואמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים, שמש וירח, וכולם החזיבו את תקוותיו. הרי מה זה נקרא איסורים? אנחנו הרי אומרים בתפילת יום הכיפורים, אחת מהתפילות שכתובות בגמרא בברכות שהמוראים היו אומרים בסוף תפילותיהם. אלוקי עד שלא נוצרתי אני כדאי. עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. עפרני בחיי, קל וחומר במיטתי. הרי ירצון מפניך השם אלוקי ואלוקי ותאי שלא יחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחוליים רעים. שתי שאלות. אם באמת הכוונה, אבל לא על ידי איסורים, איך אפשר לבקש, אבל לא על ידי איסורים, כשהרמב"ם אומר, הוא לעולם אינו מתכפר, מי שעבר על מצוות לא תעשה, שיש בהם קראת ומיטות בית דין, לעולם אינו מתכפר, עד שיבוא עליו איסורים. אז למה מבקשים, אבל לא על ידי איסורים? בית, מה זה נקרא, אבל לא על ידי איסורים וחוליים רעים? מה זה איסורים וחוליים רעים, ומה זה איסורים וחוליים טובים, או לא רעים?
אז
התשובה הפשוטה היא שהגמרא אומרת היחידה מייסורים. מה זה היחידה מייסורים? תלמד ספר איוב. כשקוראים את ספר איוב, אז אמנם בהתחלה נדמה שאיוב חלה במחלת אור והיה צריך להתגרד, אבל כשעוברים על הספר רואים שאיוב היה בית חולים שלם, שום דבר לא עבד אצלו בגוף, לא המרה ולא הכליות ולא הלב, והיו לו מחלות ממאירות נורא ביום. מה זה יחידה מייסורים? קרא ספר איוב. לא יודע מה נכון, אבל יש גם אפשרות אחרת. יחידה מייסורים כגון שאדם רוצה להוציא מכיסו מטבע אחת. הוא מכניס את היד לכיס ובטעות עלו לו שתי מטבעות. עכשיו המסכן והאולל הזה צריך להחזיר את ידו לכיס כדי להחזיר מטבע אחת. זה גם איסורי איוב זה איסורים וגם זה איסורים. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תוציא אותה מדי חובה באיסורים קלים, לא באיסורים שלא נוכל לעמוד בהם. הרי אנחנו אנשים חלשים ולא נוכל לעמוד באיסורים קשים. אז יכול להיות שזאת יכולה להיות התשובה לשאלתך, שהאיסורים הללו הם איסורים שאלעזר בן דודאי עבר באותם איסורי נפש, שהוא הלך לחפש בערים והגבעות וכל מה שמתוח שם בגמרא, בזה הוא יצא ידי חובת איסורים. אבל האם עבר עליו יום הכיפורים או לא עבר עליו יום הכיפורים, לא כתוב, כי לא באמת כתוב כמה זמן נמשך תהליך התשובה שלו, ולא באמת כתוב שמיד הוא הניח ראשו בן ברכיו. כתוב שיש קונה עולמו בשעה אחת, אבל שעה זה לאו דווקא 60 דקות. שעה זה פרק זמן קצר. בשביל אדם כמו אלעזר בן דורדאיה, שחיים שלמים הלך לחפש כל מיני תועבות, ובסוף ימיו התעורר לחזור בתשובה, אז זה גם כן נקרא שעה אחת. הרי אין, בדיוק כמו שאין הכוונה שעמדו עם סטופר ומצאו שהוא חזר בתשובה 60 דקות, אז כך גם אין הכוונה שזה יכול להיות דווקא ביום אחד. יכול להיות במהלך התשובה שלו גם היה לו יום כיפור. הרי ברור שאין כוונת הגמרא לחלוק בזה על רבי מתיה בן חרש שמביא אותו הרמב״ם להלכה.
רגע,
ובאמת
הוא מת מתוך האיסורים האלה?
כך משמע.
מתוך האיסורים, אולי באמת... אולי באמת, אולי באמת זה הפשט, כמו שהרב אומר, עובדה שהוא מת מזה, אז כנראה זה היה מרוב איסורי נפש.
יכול להיות. טוב, אנחנו נגענו בתוכנית הזו בהרבה מאוד נקודות עמוקות וחשובות, ואני מאוד מודה לכל אלה שהיו איתנו, לכל אלה ששאלו. אנחנו נהיה פה עוד בעזרת השם שבוע הבא לפני ראש השנה, ועוד יהיה לנו זמן עוד לדבר בענייני ראש השנה, רק תזכרו היטב. אלה הדברים האקטואליים, כל השאר זה קצף שעל פני המים. אני מאוד מודה לכל הצוות בבני ברק, אני מאוד מודה לכל רדיו קול חי, אני מאוד מודה לכל אלה שיהיו איתנו, לילה טוב וכל טוב. קול חי
תמיד מרים מדבר אליי, קול חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול
קול חי וקול חי מיוזיק בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים שמחים להזמין אתכם לקומזיץ ענק ומרגש בין כסל לעשור. שרות סליחה, יום שלישי דלת בתשרי בבנייני האומה בירושלים. את חייבת להיות שם. כרטיסים באתר גלאטיקט ובטלפון כוכבית 6565. הנחה מיוחדת למחזיקות כרטיס ירושלמי. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות ומאמצים ילד שיגיע בזכותכם ללמוד תורה בחינוך תורני, ותזכו אתם בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם. 1-750-66-22 1-750-66-22. את הסימנים תשאירי לראש השנה. עם בובוט ניקוי החלונות לא יישארו סימנים. רובוט מתיז ומנגב חלונות ומעקים פנימיים וחיצוניים, והכל בלחיצת כפתור בשלט. בובוט, ככה מנקים היום. כוכבית 6326, כוכבית 6326. סוכות בציפורי, דירת הרי, שמחת קבע. בואו לחגוג שמחת חג מושלמת בציפורי בכפר. כוכבית 3044, כוכבית 3044. ציפורי קלאס. חתמנו קבע על שמחת קבע. ציפורי בכפר.
מזל טוב!
קונקון, כל העולם בשבילך.
משכן האירועים של גוש דן מזמין אתכם לחגוג אירוע בסטנדרט שלא ראיתם. חוויה גסטרונומית מדהימה בחשרות מעודרת ובמיקום מרכזי. מתחם העסקים BBC בבני ברק.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה הקרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 169,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
ברוך השם נתשבת.
לעונג שבת אמיתי, ינות ברון הרצוג מקליפורניה. מיוצר בארצות הברית, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. ישיבת נאורה חוגגת 28 שנים לייסוד הישיבה בערב התעלות והכנה לימים הנוראים. בהשתתפות גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, תזמורת המנגנים בניצוחו של המאסטרו יהודה גלילי ומקהלת הקפלה. אומן אורח אברומי ויינברג. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום חמישי כף א' באלול בתשע בערב ויועבר בשידור חי בקול חי מיוזיק ובצפייה ישירה באתר קול חי. הכניסה להורים ותלמידי הישיבה בלבד. קול חי וקול חי מיוזיק בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים שמחים להזמין אתכם לקומזיץ ענק ומרגש בין כסל לעשור. שרות סליחה, יום שלישי דלת בתשרי בבנייני האומה בירושלים. את חייבת להיות שם. כרטיסים באתר גלאטיקט ובטלפון כוכבית 6565. הנחה מיוחדת למחזיקות כרטיס ירושלמי.
מאזינות יקרות, שלום. כאן אברהם ברזילי. אני שמח להזמין אתכם באופן אישי להזדמנות של פעם בכמה שנים. קורס הכשרת יועצות חינוכיות. קורס פרונטלי בהנחייתי האישית שיפתח עם ירצה השם בירושלים במהלך חודש אלול. קורס לימודים אינטנסיבי ומרוכז שיהפוך אתכן ליועצות מוכשרות בתוך 3 חודשים. בקורס נלמד את כל סודות הייעוץ והטיפול, כולל סימולציות בזמן אמת.
להרשמה חייגו 077-405-2003 או שילחו הודעת וואטסאפ ל-058-680-8876.
תנורים, מקררים, מבצעים מיוחדים לחג.
ממלכת החסד בית אברהם בבשורה לציבור הרחב עם סכיני הפרנסה שגרמו למהפכה.
אין שיקחו את התקרים, כל אחד יהיה הצלחה. ברור שאלה מסיבה
נפלאות. לרכישת סכיני הפרנסה הידועים בסגולתם חייגו כעת לבית אברהם. כוכבית 6848. כוכבית 6848.
קונקורד, כל האולם בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, 03-677-6600.
קונקורד, כל האולם בשבילכם.
ישיבת נאורה חוגגת 28 שנים לייסוד הישיבה בערב התעלות והכנה לימים הנוראים. בהשתתפות גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, תזמורת המנגנים בניצוחו של המאסטרו יהודה גלילי ומקהלת הקפלה. אומן אורח אברומי ויינברג. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום חמישי כף א' באלול בתשע בערב ויועבר בשידור חי בקול חי מיוזיק ובצפייה ישירה באתר קול חי. הכניסה להורים ותלמידי הישיבה בלבד.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 11.